חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. ישראל תוקפת בסוודה טנקים ונגמשים של צבא סוריה או מיליציות הקשורות אליו בשירותו של אחמד השרהו אל ג'ולני, חבר'ה שנראים כמו החבר'ה שלו מהתקופה שלו בדאש בג'בהת אל נוסרה עד מתי נובה 2011, כי הללו הגיעו לסוודה להרוג דרוזים. יש אצלנו האומרים שאל לנו להתערב במלחמות לא לנו, אבל כנראה שאין דבר כזה סביבנו. לכאורה, מה לנו ולמלחמה של הקורדים בטורקיה ובעיראק? מה לנו לאיום של סוריה לפלוש לירדן בספטמבר השחור כדי לעזור לערפאת? פעמים רבות, השותף הפעיל של האויב שלי הוא גם האויב שלי, והאויב של האויב שלי הוא שותף בפוטנציה. ולפעמים סיוע לדרוזים בדרום מערב סוריה יכול להבטיח את פירוז האזור הזה מכנופיות דאש. אז זה שוטר טוב לממשלת ישראל שהחליטה לעזור לדרוזים, ובעיקר לשמור על האינטרסים שלנו בסוריה. ובשולי הדברים עוד משהו טוב. בסדר, לא ממש טוב, משעשע. היום יצאו דרוזים בצפון לתבוע שישראל תגן על אחיהם בסוריה, וכנהוג במחאות הציתו סמיגים וחסמו כביש. כביש 6 במקרה הזה. וקראתי טוקבקיסט נזעם שכתב כדלהלן, חייבים להחליף את הממשלה הזו, אני כותב את התגובה הזו מהפקק והעומסים כבר 3 שעות בפקקים. יש ילדים קטנים, יש פעוטות בתוך הרכבים, המשטרה עומדת בחיבוק ידיים, פשוט ביזיון, המדינה קורסת. זה באמת נורא, הפקקים והחסימות האלה, אבל אני מניח שהכותב הוא ממתנגדי הממשלה, מין תחושה כזו. וזוכר גם שכחלק מהמחאה נגד הממשלה, כל מוצאי שבת היו עושים לג בעומר באיילון וחוסמים לשעות ופקקים ופעוטות, אבל אז היה מהכיוון הנכון, והיועמ"ש התאמרה כידוע שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי.
5 בערב, השוטר הרע.
צודק מה שנקרא. שלום, אישי גוזן ואני היום השוטר הרע. לטוב ולרע, מבלי שתוצאותיה ומועד סופה ידועים לנו עדיין, מלחמת השבעה באוקטובר היא היסטורית, קנה מידה שחריג אפילו עבורנו כאן בישראל. מדובר בעשרות שנים קדימה בוודאות. מחירה בדם, כאב ושבר הוא נורא, בלתי נתפס כמעט. לכל אורכה מרחף מעלינו ורובץ בתוכנו ענן שחור, סמיך, כבד ושורף לב, חטופינו. שסיפורי הזוועות עמם הם חוזרים מהשבי מטלטלים אותנו עמוקות. 50 מהם עדיין שם, ואופק להשבתם אינו ידוע. ובמלחמה הזאת, השבה נוטל חלק כל עם ישראל כמעט, ומאות אלפי מילואימניקים קוראים וקורסים תחת משקל האומס שלה, האישי והמשפחתי והפיזי, הרגשי. במלחמה הזאת יש בתוך עם ישראל ציבור שנציגיו חיים ביקום מקביל, במרחב מוסרי מקביל, בעולם פוליטי וציבורי מקביל. מלחמה שבה נציגיו הפוליטיים של ציבור ענק, אחינו החרדים, מוכנים לפרק את הממשלה עבור המאבק הפרטי שלהם, המאבק על זכותם לא לקחת חלק במלחמות של מדינת ישראל. והציבור הזה אולי מסכים ומזדהה עם החלטות הרבנים ופעולות הפוליטיקאים שלו, אבל לא שם לב שאנחנו שמים לב למה מעניין אותם באמת, על מה הם נאבקים באמת, מה חשוב להם באמת, וזה לא עם ישראל. וזו לא מדינת ישראל, ולא הישראלים והיהודים אחיהם. סעיף נכבד בזיכרון הלאומי, הישראלים מהמלחמה, ישמר לאלה שבמהלכה אמרו לנו, לתוך הפרצוף, לא יהיה חלקנו עמכם. אתם תלחמו על הבית, ואנחנו נריב איתכם על הפריבילגיות שלנו בתוכו. ואם הם לא רואים את עצמם חלק מישראל, אז אנחנו בסדר, מבינים ומפנימים. ואחרי המלחמה גם נפעל בהתאם. ואפשר שאז ליבנו יהיה אטום וקשה וגס ואדיש כלפיהם וכלפי מצוקותיהם, בדיוק כמו שליבם גס עכשיו כלפי כאבנו וקורבנותינו.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם שי גולדן ואריאל דד.
ערב טוב.
שלום שוב אריה. יש לי שאלה עם שני סעיפים אליך. האם אתה סבור שאחינו החרדים מבינים את עומק השבר שנקרא פה בינינו לבינם? ובית, אם הם מבינים, האם בכלל אכפת להם מזה?
לא יודע. יש ודאי כאלה וכאלה, ויש כאלה שנחמץ ליבם אבל חזקה למצוות רבותיהם, ויש כאלה שבאמת ובתמים מאמינים שכנגד כל חייל בצבא צריך להיות תלמיד ישיבה, כמו שאמר לאחרונה מישהו. אבל אני חושב שהתגלגלה הזדמנות ואולי לא כדאי לחמיץ אותה. אם יהדות התורה וש"ס יעזבו, אז הקואליציה יהיו חסרים לה כ-18 איש. אבל אם לצורך העניין גנץ וליברמן ייכנסו, אפשר יהיה להעביר את חוק הגיוס.
אמת, ואני חושב שזה מבחן לא פחות גדול, בדיוק, גם עבורם המבחן הזה הוא גדול.
כן, א', זה יוכיח להם שיש גבול למתיחת החבל הזאת, וב', אפשר יהיה לפחות עכשיו להעביר חוק אמיתי, אולי אפילו לא צריך חוק הגיוס כפי שהוא. תדעו לכם שזאת החלופה לכל מה שאתם עושים פרצופים, אתם לא רוצים את זה, אתם לא רוצים את זה, אתם לא רוצים סנקציות כאלה, החלופה היא חוק גיוס אחד לכל.
הלוואי גם שליברמן וגנץ, אם הדבר הזה יתאפשר, יתעלו לגודל השעה, ואנחנו נעסוק בזה ועוד דברים אחרים.
עכשיו 17:00 עם שי גולדן ואריאל דד,
וגם עם אסף נבו ושני רומנו האורחים והמפיקים, ואחרי על השידור סתיו קורנס. שי, נפתח באסון בטנק בג'באליה.
אסון נורא, נורא.
איתנו עידו בן ישי ויוליה סטרולי, שלום לכם.
שלום.
שלושה הרוגים בטנק, סמל ראשון שוהם מנחם, סמל ראשון שלמה יקיר שרם וסמל יולי פקטור. ואתם, עידו, אתה היית חברו של יולי. אתה יכול לספר קצת עליו?
יולי היה בן אדם מדהים, באמת שאי אפשר לתאר במילים. היה מצחיק, חכם, נדיב, באמת עוזר לאחרים לפני שהוא עוזר לעצמו. היה אחד החברים הכי טובים שלי. הוא בין האנשים היחידים שנפגשתי איתם גם אחרי הבית ספר, באמת היה לי, כל רגע איתו היה לי ממש כיף, והוא פרוט היה בן אדם מדהים, באמת, ששמעתי אתמול על החדשת האלה, זה שבר אותי. באמת, לא הצלחתי להתאפס על עצמי, לא הבנתי שזה אמיתי. כי לפני שבוע דיברתי איתו, פעם אחרונה, יצאתי להליכה, ושלחתי לו את הטריילר של שחרר את שולי החדש, כי את הראשון ראינו ביחד.
כן.
והוא בדיוק אמר לי שהוא נכנס לעזה, ודיברנו על איך שהוא יצא משם, אנחנו נלך לראות את הסרט ביחד, אבל עכשיו אני כבר מבין שזה לא הולך לקרות.
מה אתה יודע לספר לנו עליו, על האישיות שלו, על המזג שלו, ועל הכישרונות שלו?
באמת, הוא עושה, הוא טוב בכל מה שהוא עושה, הוא באמת אדם מדהים, שאני כל כך מתגעגע עליו, באמת, אני לא כל כך מצחיק, נדיב, באמת, בן אדם שאי אפשר, אני לא יכול לתאר אותו במילים עד כמה אני מתגעגע אליו, ומעריך אותו על משהו,
יצא לכם לשוחח לאורך המלחמה על אתה יודע, המלחמה זה עניין מסוכן, ולצערנו הרב חיילים נפלו רבים. צריכים לשוחח על אפשרות כזאת.
אחרי הבית ספר הייתי מדבר איתו בטלפון, לעתים די רחוקות, אבל היינו מדברים פעם ב. במהלך המלחמה נתנו לדבר כל כך.
יוליה סטרולי, את היית מורה של יולי פקטור. ולימדת אותו ביואנה ז'בוטינסקי, בכפר הנוער?
נכון, בכפר הנוער על אזורי, יואנה ז'בוטינסקי. לימדתי אותו 4 שנים, מאז כיתה ט' עד סוף י"ב. המלחמה תפסה אותם עוד בבית ספר, זאת אומרת, 7 באוקטובר הם עוד ישבו על שולחנות בית ספר. חשבו על בגרויות, אז מה שעניין אותם זה איזה הקלות יהיו להם. כמו כל ילד מתבגר, מחפש איפה להקל. יאמר לזכותו, הוא תמיד היה מאוד מאוד רציני, מאוד מאוד רגוע. רגוע על גבול ביישן אפילו. אבל יכולת לראות את הצד שעידו מדבר עליו, כשבאמת מחוץ לכיתה, מחוץ נגמר השיעור, ואז חברים ניגשים אליו, איך החיוך עולה מאוזן לאוזן, וזה לא רק חיוך שעל השפתיים, זה חיוך שקרה ממנו, זאת אומרת, ראיתי את זה בעיניים, בכל הבעת פנים, באוזניים, זאת אומרת, גם מאחור כשהסתכלת עליו, יכולת להגיד שהוא מחייך. היה משהו כובש בחיוך שלו.
איזה מורה סיפר לי פעם שהוא לפעמים מסתכל על הכיתה שלו, ומנסה לנחש מה יצא מכל אחד. לא תהיה רופאה, הוא יהיה עורך דין, הוא יהיה חקלאי.
כן, אנחנו חוטים בזה לפעמים.
יכולת לנחש משהו על יולי?
קשה לנחש, כי האפשרויות שלהם הולכות וגדלות ומתרחקות מהמקובל. יש היום תחומים שלא היו, ואני בטח לא מכירה אותם גם היום. אבל תמיד חשבתי שהוא יהיה איזה ממציא, שהוא יתכנן איזה מכונה, משהו, כי הוא לומד גם פיזיקה, היה גם במגמת פיזיקה. מכונת זמן זה קצת יומרני להגיד, אבל כזה, משהו כזה. בהחלט היה יכול לצאת פיזיקאי דגול.
כל הדור של התלמידים ש... ליווית מן הסתם ושלחם במלחמה הזאת. איזה דיאלוג היה לך איתם בתקופת המלחמה? מה הם סיפרו? מה הם שיתפו? איך את בעצמך, אני מניח שאת דאגת לכולם כאילו היו ילדייך שלך. איך עברת את המלחמה הזאת? עוברת?
אנחנו עדיין עוברים.
כן.
זה נורא 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 קשוח, לא רק לי, לכל עם ישראל. כל כיתה אני באמת מתייחסת אליהם כאילו הם ילדיי, כיתה הזאת ספציפית, כי גם הילדה שלי הקטנה, היא למדה באותו בית ספר, באותו מחזור, אז כל השיחות שהיו בבית, לקראת גיוס, מה לעשות, איך לעשות, לאן ללכת, אז אותן שיחות, לפעמים מצאתי את עצמי משחזרת גם בכיתה שלהם, וכמו בכל כיתה, היו ילדים מאוד נחושים ללכת ליחידות הכי קרביות ולהיכנס ולעשות, והיו כאלה שדיברו על לדבר ועל לעשות שלום ובלי מלחמה, אבל לצערי זה נכפה עלינו המלחמה הזאת. זאת אומרת, אני מניחה שיולי, אם היו שואלים אותו, הוא לא היה רץ להילחם, אבל... באותה נשמה אני יכולה להגיד שבכל שיחה איתו עלה שהוא מוכן לעשות הכל כדי שכל מי שלידו יהיו מוגנים ובטוחים, וזה לא משנה אם זה חבר שלו או איזה נמלה שבטעות הגיעה לכיתה. זאת אומרת, היה בו משהו שבאמת רצה להגן על, על, על כולם, להיות טוב לכולם, כמו שידו אמר, הוא דאג לכולם הרבה לפני שהוא דאג לעצמו.
יולי אסטרולי, עידו בן ישי, תודה ששיתפתם אותנו בקצת על סמל יולי פקטור שנהרג בטנק בג'באליה. תודה רבה, תנחומנו לכם.
תנחומנו הכנים.
תודה רבה לכם.
אבי אשכנזי, מעריב, כתב צבאי, שלום.
שלום.
אז תקלה קשה?
עדיין לא יודעים בדיוק מה קרה שם, ועדיין בודקים את הנסיבות, האם מדובר בתקלה שבה פגז התפוצץ בתוך הטנק, בתוך קנה הטנק, שרוצה כנראה מהזנה כפולה, או שאיזשהו אירוע כזה או אחר, ועדיין בודקים ובוחנים האם הייתה גם אירוע של פגיעה חיצונית שהובילה לאיזשהו פיצוץ בתוך הטנק, אבל כרגע זה מה שמתרכז כרגע הוא מתגבש, שכנראה שהיה פה אירוע בתוך קנה הטנק כשהתפוצץ הפגז, אבל זה עדיין לא סופי במאת האחוזים.
אני זוכר שבנו את טנקי המרכבה, טליק סיפר שבונים אותם כך שלכל פגז יש תא אטום, כדי שתחמושת לא תתלקח מיד כשהטנק נפגע. אני מניח שזה מיושם גם היום, ולא זאת התקלה. אבל בינתיים צהל פועל גם בזירות אחרות שאנחנו פחות שומעים עליהם, והיום פוגעים בטנקים ונגמשים באזור סוודה. ואנחנו שומעים... שסוללה תותחים קצרת טווח לסוודה, כלומר נכנסה לתוך שטח סוריה לראשונה מאז מלחמת יום הכיפורים. אנחנו נעסוק גם בסיוע קרקעי שם?
אני לא חושב, סוודה נמצאת במרחק מאוד משמעותי מהגבול. כן, אפשר, אתה יודע, להעלות סוללת תותחים או מרגמות לאזור כתר החרמון, ומשם אתה יכול באמת לקצר דווחים, אבל אני לא מאמין שישראל תבצע איזה פעולה קרקעית לתוך סוויד הזה, גם בחק עמוק יותר, וגם אני חושב שיש מספיק אמצעים כדי לסייע לתושבים הדרוזים בסוויד ובאזור בכלל שם, גם דרך האוויר וגם אתה יודע, באמצעות מתן סיוע כזה או אחר, פינוי פצועים וכל מה שצריך לסביב מבחינה הומניטרית.
אנחנו יודעים שהטנקים והנגמשים האלה שייכים לצבא הסורי, מה שהיה הצבא הסורי והיום בפיקודו של ג'ולני, או שאלה מיליציות דאשיות?
זה גם וגם, אתה יודע, בסוף ככל הנראה זה מדובר בחבר'ה של ג'וליאני, ואנחנו מכירים את העבר של החבר'ה של ג'וליאני, לא בדיוק מנשקי מזוזות ותורמים בקופות הכפולות של קק"ל, יותר בקטע של חבר'ה שהם היו פעם דאש בתנועות כאלה ואחרות שהן, אתה יודע, דתיות שרוצות ליצור איזשהו פעולות כאלה ואחרות באזור עצמו. מה שאנחנו מבינים גם שאנחנו רואים את התמונות בסרטונים שמגיעים, אנחנו רואים שם השפלה של אזרחים, קיצוץ ספרים וזקנים של שייחים דרוזים, ואנחנו רואים שם מעשה טבח באחד הבתים של אחד השכים ובעוד דברים כאלה ואחרים. אז אנחנו מבינים שזה לא בדיוק צבא מסודר שבא לעשות שם להשליט סדר וביטחון, אלא מדובר בחבורה של טרוריסטים שמשתמשת באמצעים של צבא סוריה ישיר ובכסות של אותם כביכול חיילי צבא סוריה החופשית. וזה מאוד מטריד, אגב, הסיפור הזה, כשאנחנו רואים את ההתקרבות של המערב לג'וליאני וגם שלנו לג'וליאני, ולדעת מה טיבו באמת של המשטר הזה, אין איזה מדובר במשטר של חבר'ה שהם...
וגם, שאלה שאני לא צריך לקבל על התשובה טובה מאף אחד, האם באמת ג'וליאני שולט בסוריה? הוא יכול להיקרא באיזה תואר שהוא רוצה ולנסוע באיזה מטוס שהוא רוצה, לפגוש את איזה נשיא שהוא רוצה, אבל אם הוא לא שולט דה פקטו מה שקורה על אדמתו, אז הוא לא באמת נשיא סוריה.
תראה, סוריה מורכבת משבטים, וסוריה מורכבת מקבוצות אתניות כאלה ואחרות, ולבוא ולהגיד שאתה שולט בכל סוריה זה קצת קשה להגיד, יש שם...
אסד שולט בסוריה. אסד האבא והבן, הם שלטו בסוריה.
הם שלטו, אתה יודע, זה כאילו מסוג הדברים שזה לא בדיוק השלטון הדמוקרטי החופשי והמסודר.
זה ברור, אני מכוון, האם באמת הוא בכוחו, כשהוא אומר פעולה צבאית לא תצא משטחי, לא משנה מי מבצע אותה, הוא מסוגל לאכוף את זה, זה השאלה.
אני לא בטוח שהוא מסוגל כרגע לאכוף את כל הפעולות האלה. אנחנו רואים שבדרום סוריה, למשל, באזורים שבהם יש פלסטינים, ועדיין פעילויות של החבר'ה של איראן, הוא לא מצליח להשתלט, אנחנו יודעים ש... יש אזורים באזור לתקיה שהוא לא מצליח להשתלט. אנחנו מבינים שבער הדרוזים עכשיו הוא מנסה בסוידה זה פעם ראשונה, שהוא מפעיל שם כוח בעוצמה רבה, ויכול להיות שהוא גם זה יתפשט לעוד כפרים ויישובים בער הדרוזים. אז אני לא יודע להגיד לך את זה בצורה מסודרת, ועד יש כך שגם יש לו את הסיפור הזה של הקורטים ועוד מקומות כאלה ואחרים.
אבי, טוב. אבי אשכנזי, תודה, תודה, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
תודה רבה. שלום וערב טוב לחבר הכנסת ניסים וטורי, סגן יושב ראש הכנסת מהליכוד. שלום לך.
היי, שלום, ערב טוב.
אתה מאלה שאומרים, בסדר, כולם רוצים שוויון בנטל, כולם רוצים שהחרדים ישרתו, אבל לא שווה לאבד את ממשלת ימין מלא בשביל כמה חרדים בצבא. אתה מאלה?
טוב, סיכמת אותי, אני יכול לרד משהו.
לא, לא, אני שואל אם זו עמדתך, או שאתה מחזיק. אני שואל אם אתה שייך לאלה, או שאתה שייך לאלה שאומרים,
שאפשר להגיע לגיוס חרדים, בלי לשבור את הכלים, בלי לעשות מלחמת עולם, בלי לגייס 30 אלף חרדים שירסו את צה"ל, אתה צריך לגייס כמות נכונה, כמו שצה"ל מסוגל לקלוט ולהכשיר אותם, אני בעד לעשות פעולות גם של ישיבות הסדר לחרדים, מכינות לחרדים, ואני אפעל למען זה. דרך אגב, אני אמרתי בוועדת הגז שאני עומד בראשה, השנה נקציב לשיקום של חיילי צה"ל שנפצעו במלחמה, הנצחה, וגם לגיוס חרדים, כמו שאנחנו מקימים מכינות, השנה הקמנו לסרוגים, לחילונים, אפשר גם להקים
חרדים. חבר הכנסת וטורי, החרדים רוצים משהו אחר. אני באמת אומר את זה בלי ציניות, אני מתרשם מהצעותיך, הם לא רוצים את זה, הם רוצים משהו אחר.
לא, יש היום כבר, הצלחנו להקים השנה שתי מכינות.
לא, אבל את הפיל הגדול, הפיל הגדול שבחדר, שעליו אנחנו מדברים, אותו הם רואים בעין אחרת ממך.
הפיל הגדול משמש אנשים, אני רוצה להגיד אותך, אני לא יודע, אבל כדי להפיל את הממשלה, זה הכל. זה השימוש היחידי של פיל הגדול שבחדר.
גם אותי, נכון? גם אני רוצה להפיל את הממשלה. כי אני דורש שהחרדים ישרתו בצהל.
תקשיב, כי חוק גיוס שאומר, מה שצהל מסוגל לקלוט, אנחנו ניתן לו, ונגייס את האנשים.
צהל אומר, אני צריך 10,000 לוחמים. 10,000, לא שתי מכינות ולא בטיח. 10,000 לוחמים אני צריך.
אני בוגר תואר שני בוועדת חוץ וביטחון, כן, עם השנים שהייתי שם. ואני רוצה להגיד לך דבר אחד, מה שצהל אומר מצד אחד, אני צריך יותר אפילו, אני אומר לך אפילו יותר, 12,000 לוחמים אני צריך עכשיו, מצד שני אומר, אני מסוגל לקלוט בהדרגה, כדי להתכונן לזה, הקמנו את חשמונאים, גדוד חשמונאים.
שתי פלוגות. שתי פלוגות.
יפה.
זה מה שיש בחשמונאים.
יופי, בסדר, אתה לא צריך להכניס עכשיו 30,000 כדי להרוס את צהל, זה אחד.
תגיד לי, 30,000 חרדים יחסו את צהל, למה?
רגע, שנייה. אני אתן לי לענות על השאלה הקודמת, טוב? 12,000 הוא צריך לוחמים, הוא מסוגל לקלוט חרדים בהדרגה? היה 4,800 שנה שעברה, רצינו לעשות את זה, מחוק היה עובד כבר לפני שנה וחצי. היום היה צריך, היו צריכים להתגייס ב-5,700, וב-10,000 כבר מגיעים עכשיו, שזה אמרו, השמיים הם הגבול אחר ה-5,700 שהיו צריכים להיות בשנה האחרונה. וכך צריך לנהוג, צריך לקלוט בצורה הדרגתית, שצהל יודע להכשיר אותם ולהכניס אותם למצב של שירות, כמו שאני ואתה גדלנו, וגידלנו את הילדים שלנו, גם הם צריכים להיכנס, ולהיות מוכנים להיכנס. שמראים לוחמים בעזה, חרדי בינינו לא ייכנס ישר לעזה. חשמונאים עושים את זה טוב, קיבלו הכשרה, הם מוכנים. נכשיר חרדים לגיוס, והם יגייסו. כך צריך להיות, כך צריך
להיות. אז יולי אדלשטיין רוצה להפיל את הממשלה, זה בעצם מה שאתה אומר.
תגיד לי רגע, עכשיו, מה שנעשה כרגע, כל הריב הזה, זה עוזר למישהו? בשנה הקרובה יגייסו חרדים לצהל? לא, יהיה אפס. לא 4,800, לא 5,800 ולא 10,000 כמו שתכננו, אלא יהיו אפס. מי ירוויח מזה? החרדים גם יקבלו ממשלה כזאת שלא תתחשב ולא תעשה איתם אפילו מסע.
נו, אולי הגיע הזמן שזה יקרה?
ש?
שתהיה ממשלה, ממשלה לאומית.
שתיתן להם דף לבן, וגידו להם תחת, אני חותם למעלה.
לא, התבלבלנו.
זה מה שהיה, לא, היה ניסיון כזה.
בדיוק ההפך, ניסים, אתה מבין הרבה שהמצב השתנה.
אני יודע שהיה וגנץ היה מוכן לתת להם הכל, אבל באמת דברים השתנו אחרי שבעה באוקטובר.
המצב השתנה, קרה פה משהו במדינה.
אתה לא יכול לחזור על אותם שטויות כמו שהיה לפני שנתיים. עכשיו המצב שונה, גם המרכז הישראלי מבין שהמצב שונה, אולי הגיע הזמן להקים ממשלה שתגייס את כולם.
בסדר, צריך לגייס את כולם, לא רק חרדים. אתה יודע, לאום בתקשורת עכשיו, זה רק על חרדים. אף אחד לא מדבר על ערבים, פציפיסטים בתל אביב.
אנחנו נדבר על ערבים ופציפיסטים. אני מבטיח לך, ניסים וטור, אני מבטיח לך.
אני דיברתי בנאום חורה שלי על גיוס לכולם, ואני התכוונתי לזה, ואני באמת, אני אומר, תשמע, מלחמות
היום אתה אומר לאט לאט, לא יקרה כלום.
אריה, אריה, תקשיב. לא לאט לאט. אנחנו במצב מאוד קשה של ויכוח בתוך עם ישראל. סכסוכים, אני למדתי משביל אוקטובר שסכסוכים בתוך עם ישראל לא עושים טוב לאף אחד. אוקיי, למדתי משהו, אני צריכה בתכונית, אני חושב שעברתי כמה דורות כבר באמרות שלי, בשיח שלי, ואני אומר לך דבר אחד, אחדות בעם ישראל, זה מה שאנחנו צריכים כרגע, גיוס של כולם, כולם, לא לכתוב על החוק למעלה חרדים, אוקיי? גיוס של כולם, למה צריכים חוק מיוחד לחרדים?
מוסכם, אוקיי,
ואני אומר, צריכים לעשות את זה, אני אומר, לעשות את זה בהסכמה, הם מוכנים להתגייס, יש מתגייסים לחברים
שלך, הם לא הולכים, גמרנו עם ההסכמה. את זה כבר אי אפשר למכור לאף אחד, בהסכמה הם לא יבואו.
יש, החוק הזה, אני אומר,
בסנקציות אולי, אני לא בטוח, אבל בהסכמה, כמה שנים ניסינו בהסכמה.
מה קורה? כולם חשדניים, תמיד איפה הביקוח נופל, לסמן חרדים שחסים לישיבה, ותמיד לתת סנקציות כאלה. בואו נתחיל קודם כל לגייס, בואו נתחיל לגייס את מה שאפשר, מה שצהל מסוגל לקלוט. אני גם יש לי אחריות כחבר ועדת חוץ וביטחון, אני לא רוצה לפרק את צהל לשלוש 20,000 חרדים במכה,
תקשיב,
לא מסוגל לקלוט.
אנחנו צריכים לסיים, אבל אני אגיד לך כך, אני מקווה שבעוד 15, 20, 30 שנה תסתכל לאחור על הימים האלה ואתה תרגיש בסדר עם זה שהיית חלק מממשלה שכך נהגה. ואני לא בטוח שתרגיש בסדר. אני לא בטוח שתרגיש בסדר שהיית בממשלה שנותנת לדבר כזה לקרות.
בוא תקשיב, יש שני צדדים למטבע קודם כל, כן, יש עוד דברים שצריך להסתכל עליהם, ואני גאה במנהיג שלי שגם כשירו עליו, הוא יצא נגד מלחמת אחים, אמר לחיילים שלו, אתם אף אחד לא יורה. זה היה מנחם בגין. כשהוא אמר לא לירות, גם כשירו עליו, זרקו אותו למים כי ירו לכיוון ורבין...
איך זה קשור לענייננו?
גם כשזרקו אותו למים, הוא אמר, אמרו בגין במים, ירו יותר חזק. אז אני אומר לך דבר אחד, מלחמת אחים לא תהיה. זה אחד.
ברור.
שתיים, סכסוך בין יהודים לא צריך להיות. גם החרדים הם אחים שלנו, גם החילונים אחים שלי. אנחנו כולנו אחים. וצריך להיות דבר אחד, הם צריכים להבין את המשימה, ואנחנו צריכים להבין את
האפשרות. לא, אבל שאלתי, בסדר גמור.
זה נכון פשוט, אתה מבין, הוויכוח שלנו על הדרך, אין לנו ויכוח על הגיוס חרדים. יש לנו ויכוח על הדרך, ואנחנו מגייס את החרדים.
חבר הכנסת ניסים ואטורי, הליכוד, תודה, תודה, תודה.
תודה רבה לכם, שיהיה בשורות טובות לעם ישראל.
אמן, אמן, אמן.
ראיות ישובו לשלום לביתם, וגם החטופים.
בעזרת השם, כל יום. איתנו יעלי ברים, כתבה חרדים של חדשות 13. שלום יעלי.
ערב טוב.
שלום, שלום. זהו, זהו. נקראת גט הקריטות, זה בלתי הפיך. אפשר לומר שהשעון התחיל לתקתק לאחור, לפחות מבחינת החרדים, סוגרים את הבסטה הזאת של הממשלה?
לא, אי אפשר להגיד את זה, כי לנתניהו יש תקופת זמן מאוד מאוד ארוכה, 3 חודשים, לפתור את המשבר. עכשיו, ברור שהצעד הפוליטי הזה הוא צעד מאוד משמעותי. דגל התורה לאורך 30 שנה מתעקשת תמיד לקבל את רשות ועדת הכספים. וכשאנחנו רואים את משה גפני עוזב את ועדת הכספים, אנחנו יודעים שמדובר במהלך מאוד משמעותי וגם קשה מאוד עבורו. הוא עוזב את השיבר, הוא עוזב את המנגנון התקציבי הכי רלוונטי בכנסת, ולכן אי אפשר להקל בזה ראש. אבל כולנו, ואיך אמר לי אחד מבתי הרבנים הבוקר, שהם שמחים מאוד שהם פורשים ברגע שבו הם לא באמת מוליכים את ישראל לבחירות, אלא בזמן פגרה קרובה ובזמן שבו אין חוק פיזור כנסת, כי ככה הם לא מואשמים בהפלת ממשלת ימין. בוודאי לדרי זה מאוד קריטי, כי יש לו אלקטורט מסורתי שלא בהכרח חרדי, שלא ירצה לראות את דרי מפיל ממשלה על פטור מגיוס לרבבות חרדים, ולכן עדיף להם לפרוש עכשיו, ולא היה לפרוש לפני כמה חודשים כשהם יכלו להוליך את ישראל לבחירות, ולכן הם מעדיפים לדעתי לסכם את זה עם נתניהו, זה יכול להיות בחירות על רקע עסקה עם סעודיה או עסקת חטופים או משהו מהסוג הזה, משהו יותר גרנדיוזי שלא קשור לגיוס חרדים. פרישה עכשיו זה המהלך הכי נוח. אם נתניהו יחליט לצאת...
הפרישה הזאת עכשיו, היא זהו אמירה סופית, או שזה עדיין לחץ על נתניהו בתקווה להגמיש את ההצעה של, את הטיוטה של אדלשטיין?
תראה, כשאני מדבר עם החרדים, ברור שהם היו שמחים לקבל חוק שפותר חרדים מגיוס, והוא לא כולל סנקציות על המוסדות החרדים. הרי מה קורה פה? הסנקציות מתרחשות רק אם לא עומדים ביעדים, אבל הביטחון של החרדים כל כך גבוה בזה שהם לא מתכוונים לעמוד ביעדים, כך שהם לא באמת מוכנים לסנקציות. ועל זה בגדול התחיל ונגמר הוויכוח. אדלשטיין דורש סנקציות על המוסדות, והחרדים לא מוכנים לסנקציות האלה. עד כמה רחוק אדלשטיין הלך, אדלשטיין הסכים לפתור את כל החרדים שקיבלו צווי גיוס, ורטרואקטיבי בעצם לבטל את אותם הצווים, שזה מהלך שלא בטוח משפטית אפשרי, ועדיין אדלשטיין
ובלבד שתהיה הוכחה שהם אכן יושבים בישיבה ולומדים תורה, ולכן הוא רצה זיהוי.
נכון, הוא גם דרש טביעות אצבע, שזה רעיון מאוד יצירתי, כך שבעצם יהיה איזשהו מאגר שיזהה שהבחור אכן רשום בישיבה ובאמת לומד תורה, שזה בעצם לפרק את כל המנגנון החרדי של בלוף הגיוס, שבמשך שנים על גבי שנים יש היום, לפחות לפי הערכות של צה"ל, בערך 15,000 צעירים חרדים היום שיכולים להתגייס ורשומים בישיבות ולא באמת נמצאים בישיבות, ואת זה אדלשטיין מנסה לאכוף. ועל זה הרבנים החרדים לא מסכימים, לא הרב לנדו, לא הרב הירש, ובוודאי לא הרבנים של דרי, שזה בכלל עוד נקודה. דרי מצידו מבחינה פוליטית היה שמח להישאר בממשלה. נפשית הוא בתוך האירוע של הממשלה, הוא אוהב לקבל ביחד את ההחלטות עם נתניהו, הוא יודע שיש לו גם אלקטורט של בערך 4-5 מנדטים לא חרדים, שלא נוח להם עם העמדה החרדית מאוד של ש"ס, ועדיין בגלל העצמאות שדרי הציג, אנחנו רואים את הרבנים של ש"ס מציגים מהעבר השני עמדה גם עצמאית, והם מובילים את ההתנגדות לגיוס לצבא, הם יותר קיצוניים מאשר הרבנים
האשכנזים. גם אם הם לא לומדים תורה, לא ילכו, כי אחרת הם חס וחלילה יהיו חילונים. זה האמירות מפורשות.
כן, ושלא נדבר על הרב יצחק יוסף, שהוביל בחודשים האחרונים את העמדה החרדית הכי קיצונית והכי אנטי-ציונית שאפשר, והסיבה שזה קורה זה מכיוון שהם מנסים לאותת לדרי, הלו, אנחנו גם כאן, גם אם אתה לא משתף אותנו בהחלטות הפוליטיות שלך, אתה לא תוכל להעביר חוק שגייס באמת חרדים בלי אישור שלנו. אז בסופו של דבר, הכל מתחיל ונגמר ברצון של יולי אדלשטיין לגייס חרדים, ובאי הרצון של החרדים להתגייס.
אגב, יש מצב שמנהלים איזה משהו מאחורי הקלעים שכולנו מפספסים עם נגיד גנץ, בנט והחבורה הזאת?
וואו, זאת שאלת השאלות, כי זה מדהים איך שכולנו קנינו את האירוע הדרמטי שהיה ערב התקיפה באיראן, וארגוני המילואים כעסו וזעמו מאוד על יולי אדלשטיין שהסכים עם החרדים והגיע איתם לאיזושהי הסכמה, והוא אמר אז לארגוני המילואים, אני לא יכול להגיד לכם, אבל זה באמת בלתי אפשרי, וזרק להם כל מיני הרבה סימני שאלה, ואז אחרי התקיפה באיראן הם הבינו מה קרה, אז באמת אי אפשר לדעת, יכול להיות שאולי עסקת חטופים גם בדרך, והיא גם תסית את האש.
תסית את האש.
הדברים האלה באמת בלתי ברורים.
יואל איברין, כתב לי ענייני חרדים בחדשות 13, תודה רבה לך.
תודה לכם.
ושלום וערב טוב לחבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, סגן ראש המוסד. שלום לך. יש עתיד. יש עתיד לאפשרות שינצלו את פרישת החרדים ויקימו אד הוק קואליציה לחוק גיוס איתכם, עם גנץ, עם ליברמן?
יכולים להקים איתנו קואליציה מחר בבוקר, ובתנאי ש... הם הסכימו לזה שחוק הגיוס הקיים יחול על כולם.
על זה אתם תיכנסו לקואליציה.
אתם מסכימים? אם יש פנייה מנתניהו,
אנחנו סוגרים את זה בחמש דקות.
אומרים, אומר לכם נתניהו, בואו חבר'ה, מעבירים חוק גיוס קדימה. בואו תצטרפו אליי. אתם עושים את זה?
יש. לא זה מה ששאלתי, ולא זה מה שאמרתי.
אוקיי.
אוקיי. אני עם נתניהו... שגרם לנו להיות כל כך שונאים אחד את השני בתוך הארץ. נתניהו שאי אפשר להאמין למילה שהוא אומר.
כן, כן, נתניהו זה. בדיוק הנתניהו זה אנחנו מדברים.
איתו אני לא יישב. או לסנריו, והוא גם לא יישב.
כל כך חשוב אם החרדים יבואו לצבא או לא, נתניהו לא.
שאלה תיאורטית, שאלה תיאורטית. חסרת משמעות, אתה יודע שהיא בדמיון שלא קיים אפילו.
למה? אתה יודע שבפוליטיקה יש לפעמים כל מיני סיטואציות אד הוק, שאנשים מתחברים עליהם. אנשים מתחברים כדי להשיג הישג פוליטי מסוים. ופה זה הישג לאומי.
אם אתם רוצים להפוך את הרעיון הזה לאיזשהם תיאוריות היפותטיות של העולם, לא יקרו ולשאול אותי מה דעתי עליהם, אז חבל על הזמן של כולנו. אם אתם רוצים לשאול אותי דברים ענייניים, אז בואו נשוחח.
כן, אז פרגמטיקה. מה, הולכים לפירוק הכנסת, או שאיך אתה רואה את האירוע הזה?
אני חושב שאנחנו עוד רחוקים מזה, לצערי, מפני שאני חושב שחרדים אומנם עוזבים את הממשלה, אבל הם לא להערכתים, לא יצביעו כרגע נגד הממשלה, או לא ילכו להפיל אותה בכנסת, אבל נראה, דברים קורים, ובואו נראה מה יקרה. אני חושב שבעניין הזה, אם נדבר לעניין הגיוס, העניין הגיוס, אני לא בטוח שזה שאתם רואים אותו כפוליטי, נרכיב ממשלה כזאת, נרכיב ממשלה אחרת, אתם צודקים. אני חושב שעניין הגיוס הוא מעבר לפוליטיקה. אני חושב שחוק הגיוס הוא חיוני לקיומה של מדינת ישראל.
מוסכם.
אני חושב שבלי הגיוס שלהם, ובלי לקיחת חלק שלהם בכלכלה הישראלית, אנחנו פשוט לא נשרוד.
מוסכם.
ואין לנו איך לממן את המלחמות גם. לא רק אנשים לא יהיה לנו.
השאלה זה, מה אתם מוכנים לעשות פוליטית, כדי שדבר הזה, שאנחנו מסכימים על כל מילה שאמרת, אני חותם ושם את אחת לזה גם בול.
אז אני אומר...
מה מוכנים לעשות פוליטית כדי שזה יקרה?
קודם כל, יולי אדלשטיין, אני חושב שצריך להגיד לו, כל הכבוד, הוכיח שיש לו עמוד שדרה ושיש לו עקרונות, ואני מעריך שהוא עמד מלחצים מטורפים, וכרגע הוא עומד בהם, ואני חושב שצריך להגיד לו על זה מילה טובה.
תשמע, זה פעם שנייה שהאיש הזה, אני ראיתי אותו לפני 20 שנה, הולך נגד שרון, בהתנתקות.
אבל הוא לא פחד ללכת נגד ראש המפלגה שלו, כשכולם צעקו, אתה תביא את שלטון השמאל. כן, יש לו עמוד שדרה.
יש לו עמוד שדרה, והוא הוכיח את זה. אני, לפני שנה, שהוא אמר שהוא יוציא תחת ידיו רק חוק גיוס שמגייס, אני אמרתי לו אז, ואני אמרתי לו את זה גם לפני שבועיים, ואמרתי לו את זה כמה פעמים. אני אתמוך אך ורק בחוק הקיים, חוק שמגייס את כולם. אני כן רוצה ומוכן לדבר על חוק שפותר אותם ממכסת לומדים, ולא חוק גיוס. לא יכול להיות שבמדינה הזאת יהיה חוק לחרדים, וחוק לערבים, וחוק ליהודים, וחוק לדרוזים. מוסכם. לא יכול להיות.
חבר הכנסת רם בן ברק, מוסכם. יש לנו עוד דקה ברשותך, אתה בעד סיוע לדרוזים בסוודה? נגד?
אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על מה שקורה בסוריה, בטח לא לתת להם לטווח אותם, אבל לנסות לראות איך אנחנו לא מסתבכים שם במלחמות מצד אחד, ומעבירים למשטר שאנחנו לא נסבול שיפגעו בדרוזים מצד שני, ואני לא חושב שיש למשטר הזה, לפחות זה מה שהוא אומר, אינטרס לפגוע בדרוזים, אשר איך הוא משתלט על העניינים ומגן עליהם.
חבר כנסת רם בן ברק, תודה רבה לך.
תודה לכם.
בעניין הזה של סוודה והדרוזים שם, ישראל בדילמה לא פשוטה. מצד אחד יש אחמד השארה, הנשיא החדש, אולי הזדמנות היסטורית להגיע לנורמליזציה עם סוריה. מצד שני, אולי האל ג'ולני הזה הוא עדיין דאש בחליפה, ואנחנו חייבים לעזור לדרוזים למנוע טבח בסוודה והתבססות של דאש בדרום. לכן ביקשנו לשוחח עם תת אלוף במילואים חסון חסון, איש המטה לביטחון לאומי לשעבר. שלום לך.
שלום וברכה לך ולכל המאזינים.
שלום.
מה עמדתך בדילמה הזאת שישראל שרויה בה, אבל לכאורה הכריע, כי תוקפת את הטנקים והנגמשים של הממשל?
אין שום בסיס לדילמה הזאת. אין בדילמה בכלל. מי אמר שיש דילמה? יש לך קצת אחד. יש לך אדם, ג'ולני אגב הוא מאוד חכם, מאוד מבריק, ותכף אני קצת אנתח למה אני אומר את זה ככה. בחור לא שתנה, לא ישתנה ולא ישתנה בחיים, אידיאולוג, אסלאמיסט, ג'יהאדיסט,
דאעש,
דאעש, ברור שדאעש הקים באמת את ג'בהת א-נוסרה. אין כאן דילמה, זה לא שאחד שעכשיו שבאמת, או יש את התחייה באסלאם, זה עכשיו, אני חלש, אני זקוק, אז בואו נמתין, נבנה, נתבסס, נתחזק, וביום הימים אנחנו נוציא, ושני החזקים, נממש את כל הרצונות וכל מה שמתכננים. עכשיו, בואו, אני אגיד לך למה אני מציע אותו כך, תראה מה שעשה האיש הזה. האיש הזה הצליח לעבוד, הוא פשוט, הצגה אחת גדולה, הוא צריך לעבוד על כולם, הוא כרגע במקרה הקונקרטי שקרה לנו עכשיו בימים האחרונים, הוא שלח את הבדואים, שבדואים הם באמת עם גם תופעה בפני עצמה שם, טרוריסטים שהוא בנה אותם, חימש אותם, שלח אותם לכיוון סוודה ולהר הדרוזים, ליצור מה שנקרא מגע ותקיפות על הדרוזים. זה התחיל בחטיפות אנשים, והעסק הזה התפתח והתגבר, ומה שהביא למצב שכרגע יש כמובן עימות, שהיה התפתח לעימות אלים וקרבות קשים. הוא שלח את הכוחות שלו, מה שנקרא כוחות הביטחון הכללי שלו, נתן להם גיבוי וכיסוי תחת חסותו, שמע להם על המרחבים, ונתן להם להיכנס לתוך הכפרים ביישובים הדרוזים, ולהרוג ולרצוח ולאנוס, וכל המראות של 7 לאוקטובר, שעדיין חלוטים אצלנו, וגם מראות השואה, אני לא מגזים, הם פשוט עכשיו עושים באחינו הדרוזים. עכשיו,
אגב, אהוד יערי, אני רק אשים לך פסיק באמצע המשפט, ותמשיך כמובן, אהוד יערי ממש לפני שעה קלה, הוא אומר שאנשי המיליציות מבצעים זוועות בדרוזים, אבל גם הדרוזים אכזריים כלפי הצד השני, זאת אומרת, מתפתח שם משהו אלים מאוד מאוד.
אני לא מסכים בכלל עם המאמר, תראה, אני לא מכיר דרוזי ביוזמתו, אין דבר כזה, גם זה לא בדיאני של הדרוזי, וגם זה לא בדת הדרוזית. אני דרוזי גם, נגיד לך, הוא לא יפגע בנמלה, זה הדת. אין סיכוי לדבר הזה. אבל כשאתה נכנס, מישהו, קודם כל, אני לא הייתי שהדרוזים תקפו, לא דמשק ולא דרה, אלא הדרוזים רק מגינים על עצמם ומגינים על האנשים שלהם. עכשיו, היות ואני די מחובר לשטח, היות ואני, הם כולם, כל הנציגים שלהם וכל היישובים, ואני שומע את הבנות ואת הנשים ואת הזעקות וכל הדברים האלה, אין סיכוי שהדרוזים עושים טבח, אלא הם כן הם מתגוננים על עצמם.
הסיוע האווירי שישראל נותנת עכשיו מול טנקים ונגמשים, יהיה די בו, או שנצטרך להבנתך להכניס גם כוחות קרקעיים לסייע?
מה שעשה ג'ולני, אחרי פגישתו עם טראמפ, וקיבל הבטחת גיבוי מאמריקאים, לכם אני אומר, כפי שישראל הציגה לארצות הברית, וזה כמעט בכל הדיונים, כולל הביקור האחרון של ראש הממשלה בוושינגטון, שהדרוזים קו אדום, גם האמריקאים הציגו, הציבו את ג'ולני קו אדום. וזה מפנטזיה של אדון טראמפ, שחושב שבאמת ג'ולני...
בסדר, אתה בעד זה שחטיבת טנקים של צהל תיכנס ליצור מגע עם המצבא הזה?
כן, ישראל צריכה לפעול בכל הדרכים, בכל האמצעים, ביבשה, באוויר, בכל אמצעי שיכול להיות, כדי לבלום
נקלט
סווידה.
תודה רבה, נגמר לנו הזמן, אבל דבריך היו ברורים לגמרי. תודה רבה, תת אלוף במילואים, חסון.
בהחלט, מתפתח סיפור מעניין שם. כן, אריה, בוא נפרד.
כן, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושני רומנו, ואחרי על השידור סתיו קורנס, ובדיגיטל היו ראות מתתיהו ארגון וירון זאבי, ואחרינו ספורט עם ברקוביץ' פרימו ושרף. תודה רבה שי.
גם לך.
נתמעניין.
תראה מחר.
תודה רבה.